שבס דף צדיק ה', אנחנו מתחילים ארבע שורות בסוף העמוד הקודם. למדנו במשנה וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת. רב לזר מחייב חטוס, וחכומים מוסרים שזה רק משום שבוס, זה רק איסור דרבנן, אבל לא, זה לא איסור דאורייתא. אז קודם כל, מה פירוש המילים? מה זה גודלת? שהיא עושה קליעה בשיער. כוחלת, רש"י אומר שהיא כוחלת את העיניים. ופוקסת, רש"י הביא שתי פירושים. פירוש ראשון אומר רש"י שמתקן את שערה במסרק, זה הוא מביא בשם יש מרבותיי, שהיא סורקת את השיער במסרק, זה נקרא פוקסת. ויש מפרשים תחה כמין בצק על פניה, וכשנות לו מאדים הבשר, אז היא ככה מתייפה, זה מתקן את הגוף. גודלת, כוחלת ופוקסת משומיים מחייבת, תולדה של איזה אב זה. אמר רבבין, אמר רביסי בר חנינה, גודלת משום אורגת, היא עושה מעשה הריגה. כוחלת משום כותבת, אז רש"י אומר שהיא מוליכה מכחול סביב העין, כמו אדם שמוליך קולמוס סביב האות. פוקסת משום טובה, איזה טובה יש כאן? אז לפי הפירוש הראשון שרש"י הביא, שהיא מתקנת את השיער במסרק, אז כיוון שהיא מתקנת את השיער בין אצבעותיה ופושטת אותו כשהוא נקרח, זה נקרא טובה. לפי הפירוש השני ברש"י, אז כיוון שהיא עושה את הבצק כמין חוט, זה נקרא תביעה. שואלת הגמרא, אמרו רבונן כמי דרבבוהו, וכי דרך הריגה בכך? זה ככה דרך להרוג? אז תוספות מסביר, למה לא? הרי בשיער יש הריגה. ובאות תוספות, דהכה אין סופה להתקיים, שעומדת לסתירה. מלאכת אורג לא חיה, רק אם זה דבר שעומד להתקיים, אבל שיער בראש עומד לפירוק. תירוץ ראשון, תוספות רוצה לחלק בין שיער מחובר לשיער תלוש. בכל אופן, וכי דרך כתיבה בכך, שאתה אומר שכוחלת נקרא כותבת, וכי דרך תביעה בכך, שאתה אומר שפוקסת זה תביעה, אלא אמר רבבור, לדידי מפרשלי מיני דרב יוסי בר חנינא, פשט אחר, כוחלת משום צובעת. כוחלת זה לא מצד כתיבה, אלא זה משום שהיא צובעת את עצמה. ואז הגמרא לא שואלת, אין דרכו בכך. גודלת ופוקסת משום בונה. משום בונה. אישה שבונה קליעה בשיער זה בנייה. וגם פוקסת. אם זה לסרק את השיער, זה בוינה. ולפי הפירוש שהיא לוקחת בצק ותחה על הפנים, אז היא מתקנת את עצמה, כיוון שהיא מתקנת את עצמה, את גופה, זה בוינה. שואלת הגמרא, וכי דרך בניין בכך? עונה הגמרא, אם כדדרש רב שמעון במנסיה, ויבן השם אלוקים את הצילה, שם אצל אדם הראשון. אז מה זה הלשון ויבן? דורש רב שמעון במנסיה, מלמד שקילעה הקדוש ברוך הוא לחווה והביאה אצל אדם. הוא עשה לה צמה, קלע לה את השיער, וכך הוא הביא אותה לאדם. ולמה הקדוש ברוך הוא היה צריך לקלוע לה? כיוון שכשאישה קולעת לעצמה זה לא יוצא מוצלח, זה לא יוצא יפה, כיוון שהיא לא רואה, אלא אם כן חברתה קולעת לה. אז הקדוש ברוך הוא קלע לחווה והביאה אצל אדם. מה הראיה? שכן בקרחי הים קוראים לקלעיתה בניתה. אז אם כן רואים מכאן שלעשות צמה זה לשון של בנייה, אז אם כן זה תולדה של מלאכת בוינה. תניה, רב שמעון בן אלעזר אומר גודלת ופוקסת לעצמה פטורו, לחבר אותו חייבס. משמע שהוא מדבר לדעת רב לזר, שמחייב חטוס, מתי הוא מחייב חטוס? דווקא כשהיא בונה את זה לחברה, שאז זה בניין ראוי ויפה. אבל אם היא עושה את זה לעצמה, אין דרך בניין אישה שעושה לעצמה, כיוון שלא יכולה לראות, אז זה לא נקרא בו הנה דבר כזה. וכן היה רב שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר, מה זה וכן? וכן זה לא הכוונה בקשר למלוכה הקודמת, אלא וכן עוד עניין באיסור שבס. אמר רב שמעון בן אלעזר משום רבי אליעזר, אישה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת. סרק זה צבע אדום שצובעים את הפנים, זה נקרא צובעת. טוב, תונו רבונו, החולב והמחבץ והמגבן שיעורם כגרוגרת. מה זה חולב? חולב את הבהמה. איזה מלוכה זו? אנחנו נראה עוד מעט איזה מלוכה זו. מחבץ, מה פירוש מחבץ? אז רש"י נותן שתי הסברים, ולמעשה שתי ההסברים של רש"י זה שני שלבים שעושים מהחלב גבינה. שלב הראשון, שמים אותו בחומר קצת מחמיץ. מה זה החומר הזה? לוקחים את החלב ומעמידים אותו בתוך קיבה שיש שם כל מיני מיצים, אז החלב לאט לאט מתקשה. אחר כך, אחרי שהוא מתקשה, לוקחים את כל החומר הזה ושמים אותו במקום שיש אפשרות לנוזלים להיפרד ולצאת החוצה. אז פירוש ראשון אומר רש"י, מחבץ זה המעמיד חלב בקיבה. אומר רש"י, ולי נראה שזה השלב היותר מתקדם. מחבץ עושה כמין כלי גמי ונותן הכפוי בתוכו, ומי החלב שהם נסיו בי נוטפים. זה כמו גבינה. דבר השלישי זה מגבן. מה זה מגבן? שעושה גבינה. זה מלוכו בשבס, ואם הוא עשה בכמות של כגרגרס, כמו כל האיכלים, חייב. אז איזה מלוכו זה? הגמרא תסביר. עכשיו, עוד קטע בברייתא. המכבד, מה זה מכבד? לוקח מטאטא ומיישר את תתת הבית. אז היה להם רצפה מחול, לא רצפת אבנים, אז מי שמכבד יכול לפעמים להשוות את הגומות, זה בעיה. והמרבץ, מה זה מרבץ? הוא לוקח מים, כיוון שיש אבק שעולה מן הרצפה, הוא לוקח מים ומשפריץ קצת כדי שהאבק יהיה רבוץ על הרצפה ולא יעלה. והרוידה חלות דבש, מוציא מהכברת חלות של דבש. אז כך, שגג בשבת חייב חטוס, זה מלוכה דאורייתא. הזיד ביום טוב, שביום טוב אין חיוב חטוס, אז רק במזיד לוקה 40, דברי רב לזר. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות, זה רק איסור דרבון. אז כך, אומרת הגמרא, רב נחמן בר גוריה הזדמן לנער דוי. מה הוא הנה? חולב, משום מה היא מחייב? אז מה הוא ענה להם? אמר להוא, משום חולב. מחבץ, משום מה היא מחייב? אמר להוא, משום מחבץ. שאלה שלישית, מגבן, משום מה היא חייב? אמר להוא, משום מגבן. אמרו לי, מה זה? רבך קטיל קנה באגמה? הווה? האם הרב שלך היה חותך קנים באגם? מה ספור שהרב שלך לא ידע ללמוד? איך אתה אומר לנו? זאת אומרת, אתה לא עונה על מה שאנחנו שואלים? טוב. עושה, שאיל בי מדרושה. הלך רב נחמן בר גוריה ושאל בבית המדרש. אמרו לי, חולב חייב משום מפרק. כיוון שהוא מוציא את החלב מהעטינים של הבהמה, זה מפרק. מה זה מפרק? אומר רש"י, מפרק מסוי, שפורק אוכל ממקום שנתכסה בו, וזה טול דדדש. כך שיטת רש"י. ואומר תוספות שהברייתא הזאת זה כדעתו של רבי יהודה, שיש דישה גם לא בגידולי קרקע. רבינו תם לעומת זה לומד שחולב זה לא תולדה של דש, אלא זה תולדה של ממחק. זה חולב. מחבץ חייב משום בורר. מה הוא בורר? הוא בורר את הגבינה מתוך המים שלה, אוכל מתוך הפסולת. אז כיוון שזה לא לאלתר, זה איסור מלוכה בשבס. מגבל חייב משום בונה, הוא בנה גבינה. מה השיעור של כל אלה? שיעור של כגרוגרת, כי כל אוכל אישורן כגרוגרת. המכבד המרבץ והרודך עלות דבש. אז למה יישא? הגמרא כאן לא מפרטת איזה מלוך הזה מכבד ומרבץ, אבל רש"י אומר שזה בוימו. הוא מיישר את הקרקע. אז הוא, מי שמיישר קרקע בתוך הבית זה בוינה. זה דעתו של רב לזר. עכשיו, הרודך לא דבש בשבת, מה הבעיה? רב לזר אומר חייב חטוס. אומר רבי אלעוזו, מה הייתה עמוד רבי אליעזר? דכתיב, אצל יונתן, הפסוק הזה נאמר, אצל יונתן, ששאול גזר והשביע את העם שאף אחד לא יטעם כלום, ויונתן לא ידע מהשבועה, והוא הלך ולקח את המקל שלו וטבל אותו ביערות הדבש וטעם. למה כתוב לשון יער ויטבול אותה ביערת הדבש? וכי מה עניין יער אצל דבש? אלא יש כאן לימוד לומר לך, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטוס? אף חלות דבש. הרודה ממנו בשבת חייב חטוס. זאת אומרת, זה תולדה של מלאכת קוצר, תולש. ורואים מכאן יסוד שקוצר זה לאו דווקא לקצור ולעצור את החיות, אלא קצירה הכוונה לחתוך את מקום החיבור. אז גם אומר רב לזר, גם דבש זה קציר. הבונו חולקים, אבל הם אומרים לא, זה רק שבוס, שזה דומה לקציר, אבל זה לא קציר, זה לא מחובר לקרקע. יש כאן תוספות יסודי מאוד על שתי נקודות. על הנקודה הראשונה אמרנו מכבד ומרבץ זה בעיה של בוינה. איזה בוינה? הוא מיישר את הקרקע, הוא משווה גומות. אז למה חכום הם מתירים? למה הם חולקים? למה הם אומרים שזה רק איסור דרבונו? אז בתוספות כתוב שיש כאן ויכוח. רב לזר סובר שזה מצב של פסיק רי, שלא יכול להיות שאדם יכבד את ביתו או ירבץ את הבית ולא ישווה גומות. ורבונו סוברים לא, זה לא פסיק רי, זה לא בהכרח שיהיה השוואת גומות. אז כיוון שזה לא פסיק רישא, דבר שהם מסכמים, מותר. כך מייסד תוספות. נושא שני כאן, אמרנו רודך על עוד דבש, קוצר. ומה הגמרא אמרה? בשבת חייב חטוס, ביום טוב לוקה. שואל תוספות, למה ביום טוב לוקה? הרי זה צורך אוכל נפש. צורך אוכל נפש הותר ביום טוב. אז קודם כל רואים כאן בתוספות לחורה שהוא סובר שמותר קצירה ביום טוב לצורך אוכל נפש. בבית זה בדף ג' משמע בתוספות כתוב מפורש בתוספות שלא יתירו רק מלישה ומעלה, אבל לא עד לישה. בכל אופן מתרץ תוספות שכאן מדובר במקום כזה שאין לו איכן לפש, שזה ממש סמוך לחשיכה, או שהדבש כבר התקלקל שהוא לא ראוי לאכילה, או שהוא דבש של אוסר בענועה. זאת אומרת שלמעשה לפי תוספות אם מדובר ביום טוב בבוקר מותר, זה צריך אוכל נפש. טוב, מספר את הגמרא, המימר שורה זילחה במחויזה, הוא שרה במחויזה לעשות זילחה, זה לעשות ריבוץ, להטיז מים ולהרביץ את האבק. למה? אמר תיים ומה יאמור רבונו, לא לעשות זילחה, לא לעשות ריבוץ, דילמה אתי להשבו יגומות הכה במחויזה, היו רגילים לרצף את הקרקע באבנים, אז לי כגומות. רש"י אומר שכל הבתים היו ככה, רצפת אבנים הייתה בכל העיר, כי אם היה קצת בתים בלי רצפה אז היו גוזרים בכל העיר אותם קצת בתים. רובת או יספוי או רבת או יספוי אשכחה לרבין ודקו מצטער מאבלה, היה שם עולה הרבה אבק והוא הצטער מזה, ואמרו לו שהסיפור הזה היה מרגשיש שברי דרובה אשכח אל הרבה שידקו מסתם מאבלה. אמר לו, לא, מה בעיה? לא סובר לו, מה? לא עוד אתניה, הרוצה לרבץ את ביתו בשבת, מה עושה? יכול לעשות טריק, מביא ערבה מלאה מים ורוחץ פנה בזווית זו, ממילא יוצזו קצת טיפות וירביצו שם את המקום, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו, ונמצא הבית מתרבץ באליו. אמר לו, לא עבדתוי, לא זכרתי באמת את האופציה הזאת. פירוש שני רש"י מביא בשם רבותיו, לא עבדתוי, לא סביר לי, אני לא סובר את השיטה הזאת. תניה, אישה חכמה, מה זה אישה חכמה? אז רש"י אומר, אשת תלמיד חכם או בת תלמיד חכם ששמע מאביה, מה עושה? חכמה מלשון תלמיד חכם, מרבצת ביתה בשבת. איך? כמו שאמרנו, רוחצת כיתונות בזווית זו, כוסות בזווית זו, וככה היא מרביצה את הבית. מסכם את הגמרא, והידנה לסבירה לנקרב שימון שדבר שהם מתכוון מותר, שרי אפילו לכתחילה, אין בזה לא איסור דאורייתא ואפילו איסור דרבונן. אומרת המשנה, התוי לשמוע ציץ נוקוב חייב ושאילו נוקוב פוטו. המשנה כאן מחדשת דין, אדם שתולש בשבת זה מלכס קויצר, הוא חייב. אם הוא תולש מהציץ שאינו נקוב שנמצא בתוך כלי, זה לא נקרא מחובו, הוא לא תלש מן הקרקע, פטור. אבל אם הציץ נקוב חייב, אומר רש"י, נקוב לא הכוונה מלמטה, אפילו אם הנקב מן הצד. למה? דיונק מן הקרקע על ידי הנקב שמריח לחלוכית הקרקע, הצנח מריח על ידי הנקב את לחלוכית הקרקע, ולכן זה נחשב מחובו. ורב שימן פה איתו בזה ובזה. אז קודם כל, מה זה נוקוב? מה זה נוקוב? לא כל נקב, אנחנו נראה בגמרא בעמוד ב' שיש שיעור לנקב הזה. רב שימן אומר, אפילו הציץ נקוב עדיין הוא נחשב תלוש וזה לא נחשב כלי. והגמרא גם כן תגיד שאם זה נקב גדול מאוד, והגמרא תגיד את השיעור, גם רב שימן מודה שהוא מבטל את שם הכלי וזה נחשב מחובו. רומי ליה באי לרובה, ואמר לו שרב חי ברב שאל את רב תנא, רב שימן פה איתו בזה ובזה על נרואים שהוא סובר שנקוב לרב שימון כשאינו נקוב משבלי, הוא עושה את הדין של נקוב כמו דין של אינו נקוב. ורמינו, כתוב בברייתא, רב שימן אומר אין בין נקוב לשאינו נקוב אלא להכשיר זרעים בלבד. רב שימן אומר ככה, יש לנו דין שכל דבר מחובה אפילו אם יפלו עליו מים, הם לא מכשירים אותו לקבל טום. דבר תלוש, אם יפלו עליו מים, הם מכשירים אותו, שמי עכשיו והלאה, אם ייגע בו איזה שרץ, הטומא הוא יהיה טמא. אומר רב שמעון, שהציץ נקוב, לא יוכשר לקבל טומא. הוא נחשב מחובו. והציץ שלא נקוב, הוא תלוש, והוא יוכשר לקבל טומא, אם יפלו עליו מים. אתה רואה שרב שמעון סובר שיש דין של הציץ נקוב, יש לו דין של מחובו. ענה לו, או רובה, או רב, לכל מילי רב שמעון סובר כתלוש משבילי. ולמה פה בעניין של זרועים הוא מודה? כי יש פה דרשה מיוחדת. ושיין אלאים גנטובו, דהתורה ריבתה טהרה אצל זרעים. זאת אומרת, בעצם רב שמעון לשיטתו היה צריך להיות שכל הציץ בין נקוב בין שאינו נקוב מוכשר לקבל טומא, הוא נחשב תלוש. לא. אבל בזרועים התורה ריבתה טהרה. מה? שנאמר על כל זרע זרוע אשר יזרע. דווקא זרע כזה שהוא מוכן לזריעה. אבל אם קצת אפשר לשייך אותו למחובר, למשל הציץ נקוב, אני כבר אומר, לעניין הזה הוא לא נחשב תלוש, הוא מחובר. אבל הציץ שהוא בכלל לא נקוב, זה ודאי רב שמעון מודה שהוא תלוש גם הוא. טוב. בא מיני ההוא סבא מרב זירא. שורש כנגד נקב, מה לי אמר רב שמעון? רב שמעון שסובר שתלוש, שנקב, שהציץ עם נקב. והציץ בלי נקב. לעניין שבס. זה נחשב תלוש. ומי שיתלוש מזה בשבת לא חייב חטוס. מה הדין? אם השורש של הצמח היה ממש מול הנקב. האם נגיד שאז רב שמעון מודה שכיוון שהשורש מול הנקב הוא יונק מהקרקע, ומי שיתלוש את הציץ או מהציץ הזה בשבת יהיה חייב חטוס. איש תקווה לא יאמר לי ולא ימיד. רב זירא שתק. אז הבין אותו סבא שכשהוא שואל אותו שאלה והוא לא עונה, כנראה שהוא באמת מסתפק. אולי רב שמעון מודה, ואולי הוא לא מודה. טוב. זימן אחד, פעם אחת, אשכחי יוסי וקומה, הוא רואה את רב זירא אומר דין. הוא מודה רב שמעון, שאם ניקב בכדי טהרתו, מה הפירוש? אז ההוא סבא הבין שהכוונה ככה. יש לנו כלל שסתם כלי חרס מיועד לשימוש של חפצים בגודל של זיתים. ולכן, אם יש בו חור בגודל כזה שזית ייפול מהכלי החוצה, בטל ממנו שם הכלי. סתם כלי חרס שלם שניקב כמוציא זית, הוא נקרא שבור. נפקימין, שאם הוא היה תמה, הוא נטהר בשבירה הזאת. וכן, לא יקבל מהיום והלאה טומאה. זה כלי חרס שבור. ניקב כמו יציא זית. אז אמר רב זירא, מודה רב שמעון, שאם ניקב בכדי טהרתו, בטל ממנו השם כלי, וזה נקרא עציץ תלוש. זה נקרא עציץ מחובר, להפך. השורש יונק דרכו. עכשיו, ההוא סבא הבין שהוא מדבר אפילו במקרה כזה שהנקב היה למעלה בדופן. אז הוא אומר, אומר להשתו, שורש כנגד נקב בא עם מינוך ולא אמרת לי ולא עמידי. לא הסכמת איתי לומר שזה יונק. כי היה לך צד אולי הוא לא יונק. ניקב בכדי תערוסו, אם הוא ניקב מלמעלה מהצד, מה אכפת לי הגודל? מבויה שיכול להיות שגם פה נגיד שהוא לא יונק. עוד פעם, אם כשהנקב הוא ממש מול השורש מלמטה, אמרת שאולי זה עדיין נחשב כלי, הוא לא יונק. כל שכן עם הנקב מלמעלה מהצד. אומר רבי, אם בכל אופן נרצה להסביר את רב זירא, כך נסביר. והיא התמה לא עוד רב זירא, אוכי הוא די התמה. כשרב זירא אמר ניקב יחדי תערוסו, מה הוא התכוון? הוא לא התכוון בכדי גודל של מויצי זית, אלא איזה טער הוא עושה מסוג אחר. שמה? ומויד רב שמעון שאם ניקב למטו מרביס. רב שמעון מודה באופן כזה שהכלי הזה עשוי לקבל משקה. מה השיעור המינימלי של משקה חשוב? רביס. אם היה חור בחלק התחתון של הכלי, שכל משקה שתשים בפנים יצא החוצה, כמו יצא משקה, ולא יישאר בכלי אפילו רביס. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שחור קצת למעלה, אז יישאר רביס. לא, אם זה ניקב בצורה כזאת, שזה למטו מרביס, אז רב שמעון מודה, כיוון שאין פה בכלל שם כלי. אבל יכול להיות שאם הכלי מיועד לפירות ואין חור כמו יציא זייס, אפילו שהשורש יהיה מול החור, עדיין זה יחשב כלי. לעומת זה במקרה למעלה, שהיה חור כמו יציא זייס בחלק העליון של הכלי, זה ודאי שרב שמעון לא מודה. זה ודאי שזה עדיין נחשב כלי והצמחים נחשבים תלושים. מהרובה. כיוון שבאנו לזה, אז עכשיו רובה בא ומגדיר חומש מידויס בכלי חץ. כך. אם צריך לדעת שיש הבדל בין חור שמשקה יוצא ממנו לחור שמשקה יכול להיכנס בו. למשל, יש לפעמים חור שאם אני אכניס משקה בתוך הכלי, המשקה יברח החוצה. אבל אם אני אקח את הכלי הזה ויכניס אותו לתוך מים, המים לא ייכנסו דרך החור הזה פנימה. עד שזה יהיה חור קצת יותר גדול. אז זה נקרא, יש חור שהוא כמויצי משקה, ויש חור שהוא כמכניס משקה. אז כך, ניקב כמויצי משקה, אז תלו. תוהר מלטה מגיסטרו, ועדיין כלי הוא אפילו לקדש בו ימי חטוס. כוונה היא כזאת. וזה יתבהר יותר בהמשך הגמרא בצורה יותר ברורה. כשאדם יש לו כלי שלם ונהיה חור קטנצ'יק, הכלי עוד לא בטל. זה גדיין כלי. נכון שאי אפשר לשים בו משקי, אנחנו נשים בו משהו אחר. אבל אם יש לו כלי שבור, שבר כלי, לוקח חתיכת חרס שבר כלי, הוא לא זורק אותה. למה? הוא אומר, אולי יום אחד יהיה לי איזה כלי שיתפטף, אני אשים מתחתיו את השבר הזה, שתמש איתו כעוזר לכלי. אבל אם גם בשבר הזה שיש לו יש שחור קטנצ'יק שמתפטף, שהמשקי יוצא החוצה, אז הוא אומר לעצמו, מה אני אעשה עם מה? זה גם לא כלי שלם. וגם להציל איתו משקים, אי אפשר, כיוון שיש בו חור כמו יציא משקה. אז הוא בטל לגמרי. שבר של כלי חרס נקרא כאן בגמרא גיסטרו. אז זה מה שאומר כך. ניקב חור קטנצ'יק כמו יציא משקה, אז אם זה כלי שלם, זה עוד לא משנה אותו כלום. אבל אם זה שבר, תור מלטה מגיסטרו. אבל אם זה כלי שלם, עדיין כלי הוא לכל העניינים, אפילו לקדש בו מי חטוס. לקחת מי פורו בכלי, זה עדיין נחשב כלי. זה היה אחד. מידה שנייה, ניקב כקוינס משקה, הוא כבר חור קצת יותר גדול, טהור מלקדש בו מי חטוס. תורת כלי שכתוב במי חטוס כבר אין לו, אבל עדיין כלי הוא לעניין איך שעוזרוי. לגבי איך שעוזרוי, זה לא נקרא נקר, עציץ שיש בו נקר, הוא עדיין דרך חוק הזה לא יונק מלאכלוכית הקרקע לכולי עלמה, אפילו לרבונו. זה נקרא עציץ שאין בו נקר. דרגה שלישית, ניקב חור יותר גדול, כגודל של שורש קטן. אז רבונן אומרים, תוהו היום מלאך שיר בו יזרועים. זה כבר נקרא עוציץ נוקו. יש לו שם כלי, אבל הוא נוקו. יש פה יניקה. הוא לא יוכשר לקבל תומס זרועים. ולפי רבונן הוא גם נחשב כבר מחובו, מי שיתלוש ממנו בשבס חייב חטוס. אבל עדיין כלי הוא לקבל בו זייסים. עדיין הוא שם תומה יש פה. הוא עדיין מקבל זיתים. וסתם כלי מיועד לקבל זיתים. אבל אם הוא כבר ניקב כמוציא זיתים, תוהו מלקבל בו זייסים, זה כבר לא נחשב כלי, זה נחשב שבר כלי בוניית טהור לגמרי. זה מסתומה. אבל אם הוא חשב עכשיו על הכלי הזה להשתמש איתו לרימונים, או שלפני כן הוא ייעד אותו לשימוש רימונים, עדיין כלי הוא לקבל בו רימונים. אבל ניקב כמוציא רימונים, טהור מכלום. אין לו כבר שם כלי בכלל. ואם הוא קף צומת פוסיל, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה לכלי עם חורים. עכשיו, אדם שיש לו חבית גדולה, שיש בה חור, שאפילו רימון לא יכול להחזיק בתוך הכלי, הוא בורח החוץ. אבל זה כלי חרס שהפה שלו סתום. אטום. שאמרנו בהלכו סתום אסמס, שאם כלי חרס נמצא באוהל המת, והוא סתום, הכלי חרס הזה טהור. אם הוא קף צומת פוסיל, אין לו שם של כלי פתוח אפילו שיש לו חור. עד שיפוך יסרו בוי. למה? כי בלושן הפוסק כתוב וכל כלי פתוח. חור זה לא פתח של כלי. עד שישבר רוב הכלי. טוב. אומר אבסי, שמעתי. כלי חרס שיעורו כמוציא רימון. כלי חרס שיעורו כמוציא רימון. מקודם למדנו שסתם כלי חרס שיעורו כזית. אז למה הוא אומר כמוציא רימון? אז לכן הבין רובה שהוא לא מתייחס לסתם כלי. הוא מתייחס לדין הזה של צומת פוסיל. אומר לי רובה, שמה לא שמעת אלא במוקף צמית פתי? ששמה צריכים שיעור של מוציא רימון כדי לבטל אותו משם כלי. שואת אמרה, רגע, והרי רוב יהודה אומר לפני שורה, מוקף צומת פוסיל, אפילו שיש חור כמוציא רימון, זה עוד לא מתבטל עד שיפחת רובו. עונה גמרה לא קשה, הו ברב רבה והו בזוטרה. כלי גדול באמת צריכים שישבר רובו, כי עד שלא נשבר רובו זה עדיין כלי, אבל כלי קטנצ'יק, רק שיש לו חור כמו יצירים, אינו מבטל אותו מתוירס כלי. זה הפירוש של רשי. ותוסות לא מסכים עם זה, ותוסות מפרש להפך. כלי גדול, ברגע שיש לו חור כמו ציר אימון, אז זה מבטל אותו משם כלי. אבל כלי קטן, אפילו חור, אפילו שבר של רובו, שלא מגיע לגודל של כמו ציר אימון, כבר מבטל אותו. אמר רב אסי, שונים, כלי חרס, שיעורו בקוינס משקה. רק חור של קוינס משקה, מבטל אותו, אמרנו לאיל, מלקדש מי חטוס. ולא אמרו את השיעור של מויצי משקה, אלא לעניין גיסרה בלבד, רק לגבי שבר. אבל כלי שלם שיש לו חור כמויצי משקה, לא בטל משם כלי. מה איתה? למה אם אתה אומר שזה לא מבטל את שם הכלי השלם, למה את הגיסטר הזה כן מבטל? אמר מר זוטרה ברי לרב נחמן, לפי שאין אומרים, הווה גיסטרה לגיסטרה. בן אדם שהכלי שלו נוזל, הוא לא אומר, תביא גיסטרה, וגם היא נוזלת, אז נביא גיסטרה לגיסטרה. אז זה אומר שהשבר הזה שהוא נוטף, כבר לא שווה כלום, לכן הוא זורק אותו. אמרו לדין הזה שאמרנו מקודם, שברגע שיש חור כמויץ, כשוירש קוטון, זה כבר נחשב מחובר לעניין איך שוזרואים. לא, זה מחלוי כסתנוי, פליגבו, סליחה, מחלוי כסמרוי, פליגבו, תרי אמרוי ומערוב. רב יויסי ברבין ורב יויסי ברזבדה. אחד אמר כמוציא רימון, וחב אמר כשורש קטן. וסימונוך, איך עוד אמר בה ואיך עוד אמר בית. למעשה יש שלוש שיעורים, יש מוציא רימון, יש מוציא זית, ויש שורש קטן. אף אחד לא אומר את השיעור האמצעי. כשהם חולקים, אחד אומר את השיעור הגדול כמו יציא רימון, ואחד אומר את השיעור הקטן כשורש קטן. זה יהיה הסימן שלך, שלא תתבלבל להגיד שמישהו אמר כמו יציא זית. אומר רב חינן לבר כהנא בשמי רבי אליעזר, כלי חרס שיעורו כמוציא זיתים, שאז זה נטהר, סתם כלי חרס נטהר לקבול הסתומה ברגע שיש בו חור של זית. ומרקשי שבריד רבי מסיימו משמיד רבי לזר חידוש יותר גדול. עד עכשיו אמרנו שברגע שיש חור כמוציא זית זה בטל משם כלי, אבל אם הוא יקדיש את הכלי הזה לרימונים עדיין יש לו שם כלי. לא, מרקשי שבריד רבי מסיימו משמיד רבי אליעזר, ורן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאין מקבלים תומה לא מדברי תורה ולא מדברי ספרים, ואפילו שמחזיקים רימון. אז הוא הדין, כל כלי חרס שיש בו חור כמו יציא זית, אפילו שייחל אותו לרימונים, טהור. ולעניין צומת פוסין, עד שיפחת רובו, אדרונה לוחה מצניע בלי נדר.